מתרגם את הדברים. נזכרתי בעניין אחד ששמעתי מבוצינה קדישה, זאת אומרת מהנר, מהאור הקדוש, הכוונה היא לרבי שמעון בר יוחאי, ששמע משמו דרבי אלעזר. יום אחד בא אליו חכם גוי ואמר לו לרבי אלעזר, סבא, סבא, יש לי שלוש שאלות לשאול אותך. אתם אומרים שיבנה בית המקדש אחר, נוסף, מלבד שני בתי המקדש שהיו עד עכשיו, שנבנו. והרי, שואל אותו אותו הגוי, והרי לא היו עתידים לבנות אלא רק שני בתי מקדש, בית ראשון ובית שני, ובית שלישי אין לו מקור בתורה שיבנה. וכבר מה שהיה אמור להיבנות כבר נבנה. כמו שאומר הפסוק, גדול יהיה כבוד הבית האחרון הזה מן הראשון. כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. עוד שאלה יש לי לשאול אותך. אתם אומרים שאתם קרובים למלך העליון יותר מכל העמים. מי שקרוב למלך הוא בשמחה תמיד, בלא צער, בלא פחד, בלא דוחק, ואתם בצער, בדוחק, ביגון תמיד, יותר מכל בני העולם. ואנחנו הגויים, לא מתקרב אלינו צער, ולא דוחק, ולא יגון. אנחנו קרובים למלך יותר. ואתם רחוקים, לכן יש לכם צער, ודוחק, ואבל, ויגון, מה שאין לנו. שאלה שלישית, אתם אומרים שאסור לאכול נבלות וטריפות כדי שתהיו בריאים והגוף שלכם יהיה בבריאות, ואנחנו אוכלים, הגויים אוכלים כל מה שרוצים ולנו יש כוח בבריאות והאיברים בריאים, ואתם שלא אוכלים אתם חלשים ולכם יש מחלות רעות ואתם גופם שבור מכל שאר העמים. עם שהקדוש ברוך הוא שונא אותו, זה עושה לו את הדברים האלה. והמשיך אותו הגוי ואמר בלשון כזאת, סבא סבא, אל תגיד לי שום דבר, אני לא אקשיב לך, לא אקבל ממך. ככה הוא גמר את הקושיות שלו בחוצפה. הזוהר אומר, הרים רבי אליעזר את עיניו עליו, הסתכל עליו ועשה אותו גל של עצמות. אחרי שנרגע רבי אליעזר מהחוצפה הזאת של הגוי, אז הרים רבי אליעזר את ראשו ובכה ואמר, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. כמה גדול שמו הקדוש, כמה גדול השם הקדוש, תקיף בכל הארץ. וכמה חביבים דברי תורה, שאין מילה, אין דבר קטן שלא תמצאו בתורה, ואין דבר קטן שבא בתורה שלא יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא. דברים אלו ששאל הגוי הזה, אני שאלתי יום אחד את אליהו הנביא, ואמר לי שבמטיבתא דרכיא הדברים האלה סודרו, התבררו לפני הקדוש ברוך הוא, וכך הם. ומה התשובה? כשישראל יצאו ממצרים, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותם בארץ כמלאכים קדושים למעלה, ורצה לבנות להם בית קדוש ולהורידו משמי השמיים ולנטוע את ישראל בארץ נטע קדוש כאין צורה של מעלה. זה שאמר הכתוב, תביאימו ותתאימו בהר נחלתך. באיזה מקום? מכון לשבתך פעלת השם, באותו מקום שאתה השם פעלת אותו ולא אחר. מכון לשבתך פעלת השם זה בית ראשון, מידע שהשם כוננו ידיך זה בית שני, ושניהם פעולתו של הקדוש ברוך הוא הם. אבל כשהרגיזו ישראל במדבר ומתו, והביא הקדוש ברוך הוא את בניהם בארץ, ובית המקדש נבנה על ידי אדם, אם כן לא נתקיים. כלומר, הסיבה שבית המקדש לא נתקיים לתמיד, זה בגלל שהוא נבנה על ידי אדם ולא על ידי ריבונו של עולם. ושלמה היה יודע שמשום זה הוא מעשה ידי אדם לא יתקיים. על כן אמר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו, כי אין לו קיום. וימיו של עזרא גרם החטא, והם היו צריכים לבנות בית המקדש, ועל כן לא היה בו קיום. ועד עתה בניין ראשון של הקדוש ברוך הוא עוד לא היה בעולם. כלומר, עדיין הקדוש ברוך הוא לא בנה את ביתו כמו שהוא רצה מלכתחילה, שהוא יבנה את ביתו. ולעתיד לבוא כתוב, בונה ירושלים השם, הוא יבנה ולא אחר. ולבניין זה אנו מחכים, ולא לבניין בן אדם שאין בו קיום כלל. ממשיך הזוהר ואומר, בית ראשון ובית שני יוריד הקדוש ברוך הוא בבת אחת לעולם. כלומר, יש כאן איזה שתי בחינות, יש בית ראשון ויש בית שני, שהקדוש ברוך הוא התכוון בעצמו לבנות אותם. ולעתיד לבוא, בית ראשון ובית שני יוריד הקדוש ברוך הוא ביחד. בית ראשון זה יהיה באתקסיה, ובית שני באתגליה. כלומר, הבית שיהיה בגלוי, העיקרי בית שני, שכולם יראו את האומנות של הקדוש ברוך הוא, ושמחה שלמה ורצון של הלב בכל הקיומו. והבית הראשון הוא יהיה בית מחוסה, עולה למעלה על בית שני, וכל העולם יראו ענני יקר מקיפים אותו הבית שנתגלה, ובתוך אילו עננים יהיה הבית הראשון בפעולה נסתרת, העולה הדרום יקר השמיים, ולבניין זה אנו מחכים. אפילו העיר ירושלים, ממשיך הזוהר ואומר, לא תהיה אומנותו של אדם, כי כתוב, אני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב. אם בעיר כתוב כך, כל שכן הבית, שזה משכן שלו של הקדוש ברוך הוא, ופעולתו של הקדוש ברוך הוא, הייתה צריכה לראות בתחילה, כשיצאו ישראל ממצרים, ונתעכב לאחרית הימים בגאולה האחרונה. אז הוא גם עונה על שאר השאלות, ואני בקצרה יזכיר אותם. השאלה השנייה, שישראל סובלים מכל העמים, ואולי האם זה לא סימן שהם מרוחקים מהקדוש ברוך הוא? כאן הזוהר אומר שישראל הם לב שבאומות. דברי הכוזרי כנראה לקוחים מהזוהר הזה, שישראל הם לב שבאומות, והלב הוא רגיש מאוד. בשאר האיברים יכול להיות חומרים שהם לא כל כך זקים והם לא פוגעים, והלב הוא רגיש מאוד 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 לכל דבר של יזח ונקי וטהור, ואחרת הלב נפגע. כל הצרות שיש בכל האיברים הלב מרגיש, וישראל הם לב שבאומות, ולכן יש להם את הרגישות הגדולה. אבל הרגישות הגדולה הזאת מעידה על עוצמות של חיים, מעידה שזה מקור החיים, זה, כן? ועל כן יש גם שם את הרגישויות הגדולות, כי הלב הוא אחראי החיים היותר מושלמים, וזה ישראל. ובקשר לאכילת נבלות ותרופות, אותה התשובה, שהלב הוא זקוק למאכל זך, מאכל נקי וברור שאין בו מום. כך הקדוש ברוך הוא לקח לו את ישראל, שהוא נקי וברור שאין בו מום. ועל זה כתוב, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. בא רבי יוסי, כששמע את שלושת הדברים הללו. נשק ידיו, אמר לו, אילו לא באתי לעולם, אלא לשמוע זה, היה די. כלומר, הלימוד הזה שלמדתי עכשיו ממך, זה היה, מי שסיפר את זה, זה היה רבי אבא, בשם רבי לזר, אז זה היה לימוד שבשביל זה כדאי לבוא לעולם הזה. אם כן, לפי הזוהר וגם לפי מקורות נוספים בגמרא, המדרשים, בית השלישי יבנה בידי ריבונו של עולם. בית השלישי הוא יעלה על בית ראשון ובית שני. גם הרייבד מרמז לזה במלכות בית הבחירה בפרק ו', והרייבד הידוע, האם קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, קדושה שנייה קדושה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אומר הרייבד, אני קורא רק את הלשון הנוגעת לענייננו, אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל, אבל לירושלים ולמקדש לא אמר, לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. כך נגלה לי מסוד השם לרעיו. כלומר, הרייבד אומר שהקדושה השנייה היא לא קדשה לעתיד לבוא, שלא כדעת הרמב״ם. למה? מפני שהקדושה העתידה היא קדושה אחרת, ברמה עליונה אלוקית, שיהיה אז קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. זה נגלה לי בסוד, מסוד השם לרעיו, לפיכך הנכנס אתה, אז זה המסקנה של הרייבד, אז אין בו קראת. הרב מעריך במחלוקת הזאת של הרמב"ם והרייבד, אם היום יש איסור כניסה לבית המקדש, לפי הרמב"ם זה איסור קראת, לפי הרייבד אומר הרב שאומנם אין איסור קראת, אבל יש איסור, איסור לפחות מדרבנן, ואולי אפילו מדאורייתא. הרב אומר, מה, אולי אם אפשר לגלות מה היה הכיוון של הרייבד, שמסוד השם לרעיו, הסוד הזה התגלה, הוא מבואר בדברי המקובלים, אומר הרב, שיש מדרגות מדרגות בהשראת השכינה. בית המקדש הראשון שרתה בו שכינה. בית המקדש השני, גמרא במסכת יומא אומר, לא הייתה שכינה. זה אחד מהדברים שהיה הבדל בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני. מידך גיסא במקום אחר כתוב, וגם הרמב״ם אומר, שהשכינה לא פסקה משם. ולא עוד, אלא יש דברי חז"ל שעשרה שעוסקים בתורה, אז שכינה, שכינה בתוכם, אלא מדרגות בשכינה. בית המקדש הראשון שרתה בו שכינה עליונה, אפילו נרתה לעין בשעה שנבנה בית המקדש. בית המקדש השני גם שרתה שכינה, אבל לא במדרגה זאת, ולכן זה כאילו לא שרתה שכינה. בית המקדש השלישי תהיה מדרגה עוד יותר עליונה, אפילו ממה שהיה בית המקדש הראשון. זה בחינות בחינות של השראת השכינה. יש בחינה של בית ראשון, שני ובית שלישי. כמו שהזוהר אומר, שבית שלישי יהיה במדרגה שריבונו של עולם יבנה אותו. הרב אומר שהבית הראשון, על פי המקובלים, החוכמה העירה בבינה שהעירה במלכות. יש ספירות, בחינות שונות. בית שני הייתה רק הערת המלכות. זה הספירה התחתונה ביותר. גם כן עליונה מאוד מאוד, אבל היא בין המדרגות. והערה ממקור היותר עליון לא הייתה בבית שני. ולכן בית שני לא יכול היה להתקיים לתמיד, כי לא היה, יש לו בחינה רק של חיי שעה ולא של חיי עולם. ובית השלישי שעתיד להיבנות, זה מדרגה עוד יותר גבוהה, שממש הספירה יותר עליונה, אור החוכמה המאיר באור, בבינה מאור הכתר, מדרגה עליונה מאוד, שזאת מדרגה של הארה עליונה ותמידית. זה בחינה של חיי עולם, ולכן בית השלישי עתיד להיות לתמיד. כמה זוהר במקום אחר על הפסוק נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, הגמרא במסכת ברכות מבארת מה, כאילו משמע שלא תוסיף קום חס וחלום, חס ושלום, אלא הגמרא מבארת את הפסוק נפלה לא תוסיף, לא תוסיף ליפול, קום בתולת ישראל, לא נפלה לא תוסיף קום, אלא נפלה לא תוסיף, לא תוסיף יותר לנפול, קום בתולת ישראל. הזוהר אומר, הפסוק כפשוטו, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל מעצמה. הפעם הבאה, ריבונו של עולם ירים אותה. לא היא תקום מעצמה. אם היא תקום מעצמה, זה תקומה אנושית, שאין לה קיום. אלא ריבונו של עולם הוא יקים. זה כוונתו של הפסוק לומר, היא לא תקום יותר, הקימה תהיה קימה עליונה. כן, אנחנו מתבוננים בגדולת הבית השלישי העתיד, שאנחנו כל כך מצפים לו וכל כך רוצים שהוא יבוא מהר במהרה. אבל אם הקדושה שהייתה שורה בבית הראשון ובבית השני, בגלל חטאינו גלינו מארצנו, ולא יכלה הקדושה הזאת להתקיים ונחרב הבית הראשון והבית השני, ובוודאי שכדי שהבית השלישי ייבנה, מבחינתנו צריך להיות הכנה כזאת שאנחנו נהיה רואים. הרי מפני החטאים הבתים הראשונים נבנו על ידי אדם ולא על ידי ריבונו של עולם. אז אפשר להשתוקק מאוד לבניין בית המקדש ולצפות שריבונו של עולם ירים אותנו לגובה העליון שמתאים לבניין, להשראת השכינה, שיהיה התערות הדלילה, שריבונו של עולם הוא שירים אותנו, הוא שיוציא אותנו, והשתוקקות לבית המקדש, רוצים מאוד את בית המקדש שיבנה, ומתוך הקדושה שתשרה בבית המקדש נושפע ונתרומם ונהיה מתאימים גם אנחנו לאותה מדרגה העליונה, מבחינת מתנה, שיהיה התערות הדלילה, שיהיה חסד אלוקי שהוא ישפוך עלינו. אבל בוודאי שכשמבקשים מריבונו של עולם חסד אלוקי, צריך גם לעשות מצידנו את מלוא המאמצים כדי ש להמשיך את החסד האלוקי. זה מבחינתנו. עצם הבקשה היא ממשיכה חסד אלוקי, אין כל ספק, אבל בוודאי שאי אפשר לבקש בלב שלם כל עוד שאנחנו מצידנו לא עושים את המירב שיש בידינו לעשות כדי שיבנה בית המקדש. נתבונן מה הגמרא אומרת. אנחנו מפורסמים הדברים, מהם הגורמים שגרמו לסילוק השכינה בישראל? הגמרא ביומא אומרת, בית ראשון חרב מפני גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, פורסם. הגמרא בנדרים אומרת, שעל פי הפסוק, מפני מעבדה הארץ, שלא הלכו בתורתי, אומרת הגמרא, שלא ברכו בתורה תחילה. זה הסיבה שעבדה, בגלל זה עבדה הארץ. ואיך זה מתאים עם דברי הגמרא במסכת יומא שאומרת מפני עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גם הפסוק בירמיהו מדבר על חורבן בית ראשון. למה עבדה הארץ? והפירוש הוא באמת, בפשטות הוא, לא ברכו בתורה תחילה. כשאין יחס נכון ללימוד התורה, שאין ברכה קודמת לה, הרב צבי דה הסביר את הדברים האלה עם המשמעות המיוחדת של הברכה, הכרה במעלתם של ישראל, שבחרבנו מכל העמים ונתננו את תורתו, שכדי להיות ראויים לתורה צריכים את הבחירה האלוקית המיוחדת, הכרה בזה. ועצם עניינה של הברכה שהיא מביאה את היחס ללימודה של התורה, זה גורם שכל הקשר לתורה הוא לא באופן הנכון. אם אין קשר לתורה באופן המלא הנכון, אם בחוקותיי תלכו שתהיו המילים בתורה, אם אין את היסוד הזה, מזה אחר כך מתפשטים חולשות, 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 עד שזה מגיע לשלוש עבירות החמורות שבתורה, שגם בזה נכשלים. אבל זה מתחיל, השורש מתחיל מבפנים, מלפני ולפנים, מהיחס האמיתי הנכון אל התורה, אל דבר השם, שלא בירכו בתורה תחילה. לא רק שלא למדו, יותר עמוק, שהגישה לתורה, שלא בירכו בתורה תחילה. בית שני חרב מפני שנאת חינם. הגמרא אומרת שבבית שני באמת היו צדיקים, אבל שנאת חינם הייתה ביניהם, ולכן חרב הבית השני. הגמרא במסכת שבת, שאני רוצה קצת להתבונן בה, הגמרא מונה עוד כמה דברים שבגללם חרבה ירושלים. אמר אביי, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת, שנאמר משבתותי ילימו עיניהם ואחל בתוכם. חילול שבת הוא גורם לחורבן ירושלים. אמר אבי אבאו, לא חרבה ירושלים אלא שבשביל שביטלו בה קריאת שמע שחרית וערבית, שנאמר רואים משכימים בבוקר שחר ירדופו כן, ויש להם תסקויות אחרות בבוקר שיקורים, ואז הם מבטלים קריאת שמע שחרית וערבית. ולכן גבלה עמים מבלי דעת. רב אמנון אמר, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. כל אחד מהדעות כאן, כל אחד מהמוראים, בעצם נוגע באיזה נקודה שלפי דעתו היא מאוד מאוד מרכזית, שהיא יכולה להיות הגורם שבגללה אחר כך יש קלקולים כלליים, שזה שורש בתורה, שאם הוא לא נשמע, מזה מתפשטת אחר כך ירידה רוחני כללית שהורסת את כל ה שלימות של עבודת השם, ובסופו של דבר מביאה לידי חורבן. שבת, שבת קודש היא מרכז קדושת הזמנים, מרכז היא הלב מבחינת הזמן של הקדושה, שאם לא שומרים על השבת, אומר מר אביי, זה סיבה שהיא יכולה להביא אחר כך להריסה של כל היחס לקדושה, לתורה, למצוות, ולהביא לידי חורבן. רבי אבאו מביא דבר אחר, וגם נכון, מכל נקודת מוצא כזאת יכולה להיות הערס, על שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית, שזה המינימום. אם אדם קרא קריאת שמע שחרית וערבית, כבר יש לו איזה קישור לתורה, קישור לקבלת עול מלכות שמיים, מקבל עליו עול מלכות שמיים כללית. ואם אין את היסוד הזה, את קבלת עול מלכות שמיים הזאת, בבוקר ובערב, זה אחר כך מביא לירידה כללית. כשאדם מקבל על עצמו, כשאדם קורא קריאת שמע בבוקר, ומקבל עליו עול מלכות שמיים, ואומר באמת את מה שהוא אומר מתוך הלב, אהבת את השם אלוקיך בכל לבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, ומוכן לקבל על עצמו אפילו מסירות נפש, זה מה שהוא אומר. אז זה נותן לו כוחות לעבוד את השם במשך כל היום לפחות. אם הוא מוכן למסירות נפש, אז ודאי שהוא מוכן להתאמצויות פחות ממסירות נפש, יותר לשקוד, יותר להיות רציני, יותר אומנם זה מאמץ לעבוד את השם במשך היום, אבל זה יותר קל ממסירות נפש. והוא מוכן, אמר שהוא, הוא אמר בעצמו שהוא מוכן למסירות נפש, מוכן למסירות כל הממון. אז בוודאי שכל ההוצאות שיש לו וכל המאמצים הממוניים הכספיים שהוא צריך להתאמץ עליהם, הוא מוכן לעשות אותם. וחזר בערב ועוד פעם קורא קריאת שמע ועוד פעם מקבל עליו מלכות שמיים, זה נותן לו את הכוחות לעבוד את השם באופן שלם. חסר את היסוד הזה, מזה יכול רק להתפשט חולשה כללית בכל עבודת השם, ומזה יכול לבוא חורבן ירושלים או ביטול תינוקות של בית רבן, שזה היסוד שתינוק, אם לא מחנכים אותו משחר ילדותו להיות מחובר, אז אחר כך חסר החינוך הבסיסי היסודי הזה, וביטול תינוקות של בית רבן זה בסופו של דבר מביא את כל הקלקולים החינוכיים, והחינוך הוא שורש כל ההנהגה של האדם. ועל כן אומר רב המנונה, לא חרבה ירושלים אלא שביטלו בתינוקות של בית רבן. אמרו לה לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. בושת פנים זה ממש דבר בסיסי, כמו שאומר רבי יוחנן בן זכאי, שצלו אותו למדנו אורחות חיים, אמר הלוואי ויהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. כלומר, כאדם מתבייש לעשות עבירה בפני אחר, אפילו שאחר לא יכול להניש אותו, שזה סתם אדם, לא נעים לו לעשות עבירה, לראות אדם עובר עבירה. כשאין בושה אין מעצור בפני כל הקיקולים. אז פנים זה השורש של כל הדברים הרואים. ובוודאי שהוא נכשל בכל העבירות, כן, אין לו מחסום, אין לו מה שעוצר אותו. בושה זה יראת השם. למען, כן, יראת השם על פניכם, זה גדר של בושת פנים. חסר היסוד הזה, האופי, התכונה הבריאה הבסיסית הזאת של יראת השם, של בושה, זה מזה מתגלגל קלקולים שלמים. ועל כן לא חרבה ירושלים אלא פני שלא היה, אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שישבו בה קטן וגדול. אמר רב עמרם ברדר, רבי שמעון בר אבא, אמר רבי שמעון בר אבא, אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר היו שרי הקיילים לא מצאו מירה. מה איזה ראשו של זה בצד זה, בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו את זה את זה. אם אין אחד, לא, אולי זה יכול להיות נובע מתוך שאחד לא אכפת לו מה שהשני עושה. כל אחד עסוק בעצמו, ואף אחד ולא מתעסק באחרים. אולי אלה האחראים על ההוכחות, על תלמידי חכמים, שלא הוכיחו זה את זה. הוא באמת מדייק המרשה כאן, שתלמידי חכמים לא הוכיחו אחד את השני, אלא כל אחד היה כאילו מגבה את השני. בלשונו של המרשה, שריה היו קיילים, שריה הם המוכיחים, אמר שהמוכיחים לאחרים, אבל זה לזה לא הוכיחו. כלומר, הם הוכיחו את כולם, אבל אחד את השני, שלפעמים צריך גם להוכיח, לפעמים יש מצב כזה שבין השרים ובין תלמידי חכמים, שצריך, לפעמים מישהו צריכים להוכיח. הם לא הוכיחו זה את זה וחיישינן לגומלים, ודימה אותם לאיילים שראשו של זה בצד נבו של זה. הוא אומר שהוא משל שאין משגיח בכל מעשה חברו מראשו והצוף, רק על זנבו. כלומר, הם הוכיחו רק את הפשוטים, אבל לא את הראשים. וזה לא טוב. כי לפעמים, כי אם צריך להוכיח את הראשים, זה בראש ובראשונה, שלא יהיו בין הראשים אנשים שיעשו משים שלא כהוגן. המשחוכמה כאן עומד על הדבר הזה, ממי אדם יכול לקבל הוכחות, הוכחה. או מי אדם שווה לו, שהוא יכול גם כן להיות כמו אותו החבר שמוכיח אותו. אז אם אדם ברמה שלו, הוא בכל זאת אין לו תנאים של עבודת השם, והוא מתאמץ, הוא מתייגע, ועובד את השם בכל מאודו, בכל נפשו, הוא מוכיח את חברו, שחברו אפילו יכול להיות שיש לו תנאים יותר טובים לעבודת השם, והוא לא עובד, ממנו מתקבלת התוכחה. מכיוון שהוא מוכיח, הוא ראו להוכחה, הוא משמש דוגמה אישית. אבל הם לא הוכיחו, אומר משך חוכמה, אבל הם לא הוכיחו זה את זה, למה? כמו שאומר הפסוק, שהיו קיילים, שכל אחד, במקום ללמוד מהשני את המעלות שלו, הוא למד את החסרונות. כל אחד הסתכל בזנבו, ראשו של זה בצד זנבו של זה. במקום שכל אחד הסתכל מללמוד את המעלות של השני, אז הוא למד את החסרונות. אפשר ללמוד מהאנשים טובים, כל אחד, אפילו אדם שיש לו הרבה מעלות, איש המעלה, מה תן אדם שאין לו איזה צד של חיסרון? אז יכול אדם ללמוד מגדולים ולהגיד הכל מעשה גדולים, וכולי מלא חסרונות. מאחד הוא למד את העצבנות שלו, ומאחד הוא למד את החסרון אחר שלו, והכל הוא למד מגדולים. אבל יש, ולא להסתכל בזנב, צריך להסתכל בראש, ולא בצדדים החלשים הלא טובים. וגם יש תוכחות ששרים מוכיחים, שתלמידי חכמים, אנשים גדולים, אנשים קדושים מוכיחים, ובדרך כלל הלב פתוח לשמוע מהם תוכחה, מכיוון שהם אנשי המעלה. אבל אפשר גם לדחות את התוכחה מהם, אומר המשך חוכמה, שאפשר להגיד, הם שם בשמיים, הם מלאכים, הם לא היו מעליבים במלאכי אלוקים, זה לומדים, מהפסוק הזה לומדים. הם היו, אילו היו במצב שלנו בשוק, הם היו פחות מתאמים. הם יושבים בית הכנסת, בית המדרש, והכל חיים של קדושה. זה לא חוכמה לחיות חיים בלי קלקולים. התמודדו בחיי המסחר, התמודדו ברחובות, עם כל הדברים האלה, בשוק. אז הם יהיו פחות מאיתנו, אין לנו מה לשמוע מהם שום דבר תוכחה. זה אלה סיבות שיכולות לגרום לחיסרון בקבלת התוכחות. על כל פנים, אומרת לנו הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא בפשיל שלא הוכיחו זה את זה. לא חרבה ירושלים, אמר רבי יהודה, אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. כי כבוד חכמים זה כבוד התורה. ואם אין יחס לחכמים, זה הורס את השורש של כל קבלת התורה, כל הפרת התורה. היא מופיעה דרך חכמי ישראל. בלי חכמי ישראל אין התורה נמשכת. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. ובאמת יש אחד, נדמה לי בשיטה, מבואר שעל הגמרא במסכת נדרים שהזכרתי מקודם, על שלא בירכו בתורה תחילה, שעל זה עבדה הארץ, על שלא בירכו בתורה תחילה, אז מפרש שלא נתנו, שתלמידי חכמים לא היו מברכים תחילה. הם צריכים להיות הראשונים בברכת התורה, לפני הכהנים. וזה שלא נתנו, הם בעצמם לא עשו את זה, לא נתנו להם את היחס הזה, זה על זה עבדה הארץ. על זה שאין את הסדר הדירוג הנכון, שתלמידי חכמים לא עומדים בראש, שלא ברכו בתורה תחילה. או כמו שאומר כאן אמר יהודה, של על מה חרבה ירושלים, על שביזו בתלמידי חכמים, לא מכבדים תלמידי חכמים, השורש של קבלת התורה חסר. אני רואה שהדף שאני צילמתי הוא לא מושלם, וההמשך שלו, על מה עבדה הארץ, על זה שפסקו אנשי אמנה. והגמרא מבארת כאן, וזה מאוד מאוד חשוב להתבונן בדבר הזה, הגמרא מבארת על זה שפסקו אנשי אמנה, שאת הגמרא פסקו אנשי אמנה, הרי כלומר שאין אמינות, אין ישרות, אחד מרמה את השני, הרי באף אחד כתוב בפסוקים שתלמידי חכמים לא ירצו, אנשים לא ירצו להגיד שאני תלמיד חכם, אני יודע, דווקא יגידו, אין בתוכי היכולת. אומרת הגמרא, לא, מדבר על מסע ומתן. על זה עבדה הארץ, על זה שפסקו אנשי אמנה במסע ומתן, כי האמון בין אנשים נרס, זה סיבה לאובדן הארץ. ובכל התור מובא של תלמידי הגר"א, שאומרים בשמו, שהוא אמר שזה השורש של הכל, האמינות. ולכן אנחנו צריכים להקים אנשי אמנה. אנשי אמנה זה אנשים אמינים, אנשים שאומרים דברים ישרים, שלא מרמים את האחד השני, לא במסחר ולא בשום דבר אחר. ואם לא נעשה את זה, אומר הגר"א, כל עבודתנו בחינם, כל מה שנתאמת נתייגע על בניין ירושלים, זה יהיה בחינם. כי אנשי אמנה, בלי שיהיו אנשי אמנה, לא אי אפשר לקומם, לבנות מחדש, להגיע לבנות את ירושלים. זאת אומרת, הישרות, האמינות, הישרות האמיתית, שאדם יהיה ישר, בתוך תוכו, ישר כלפי עצמו, ישר כלפי אחרים, זה אחד מהבסיסים שהם, של החיים הנכונים השלימים, שבלעדם אי אפשר. החכמים אמרו לנו את כל הדברים האלה כדי שאנחנו נוכל מהם להסיק מסקנות ולראות איך אנחנו משתכללים בכל דבר ודבר. המהרש"א במסכת שבת על הדברים האלה אומר, והנה רוב עוונות כמעט וכמעט כולם הם בדור הזה בעוונותינו הרבים. איסורי שבת, לא יודעים הלכות שבת, בגלל זה נכשלים. מוצאי שבת עושים חגיגות ואחר כך מבטלים קריאת שמע, שחרית וערבית. תינוקות של בית רבן מצוי בכל קהילה. שיווק קטן וגדול, פרוץ הדור הזה שכל אחד רוצה להיות רב ואב בדין בעין תורה, והוא בכלל רבים חללים מפילה. כל אחד רוצה להעניק עצמו בשירות, בין בגדים, בתים, בכל דבר, וזה יבוא לגזול חבריו. וההוכחה בעיקרי הקהילות אינה כלל, שומר כל אחד על חברו, ראו לחוש של כבודו, וביזוי תלמידי חכמים, מסע ומתן אינו באמונה, בכל מיני הונאה. כל זאת היה ראוי להעריך בכל זה, אך אמרתי לי, אולי לא יהיה משגיח בדבר, וכבר אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, מכל כיוצא בזה מוטב שיהיו שוגגים ועליהום מזידים. דרך כלל המהרש"א לא מתרחב ככה להדרכה מוסרית, וכמה שהוא באופן יצא מן הכלל, יצא מהסדר הרגיל שלו, אבל מצא צורך שאנחנו רואים צריכים להתבונן, ואם לא ביום הזה, זה היום המתאים בדיוק להתבוננות ולראות איך בכל פרט ופרט אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. ובימים האלה אנחנו מחויבים לדבר על אחת כמה וכמה. הגמרא אומרת במסכת ברכות, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שיערי תפילה, שנאמר גם כי אזק ואשווה סתם תפילתי. מיום שחרב בית המקדש, אמר רבי אלעזר, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. המהרש"א אבל אומר, כל זה לעניין תפילה דרחמה, יש מחיצה, אבל לעניין שפחו יתברך, לקדושה וברכו, אמרינן אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל אביהם שבשמיים. צריכים להבין את החלוקה הזאת. כלומר, אתה מבקש, אין שומע. אבל אתה מקדש את שם השם, קדושה, ברכו, זה אין מחיצה מפסקת. כי גם זה לשונה של הגמרא, שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל אבים שבשמיים. מה שאמרו חכמים מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל, הדברים הם כמעט כפשוטם. חומת ברזל נוצרה חומה, ישראל התרחקו מארץ ישראל, גורשו מארץ ישראל, ולא יכלו לחזור לארץ. לא יכלו, במובן שאי אפשר, מאיזה סיבות טכניות, חומריות, לא משנה, זה הכל עיכובים של שמיים, שלא יכלו לחזור לארץ ישראל. היה מחיצה של ברזל מסביב לארץ ישראל, ורק יחידים הצליחו לעבור ולהיכנס לארץ ישראל, ולא יכלו לעלות לארץ ישראל. עכשיו, החומה הזאת שבין ישראל לארץ ישראל, היא נפלה. בקום המדינה, לגמרי נפלה החומה, נפתחו שערי ארץ ישראל, ובנו שלה מסיר את החומה שעמדה וחצצה ולא נתנה לישראל באיזשהו, לא חשוב, נפשי, פנימי, רוחני, טכני, מעשי, חיצוני, זה הייתה חומה שעקבה אותן. החומה הזאת נסתלקה. אחרי מלחמת ששת הימים, לפני, עד מלחמת ששת הימים הייתה חומה בין ישראל לירושלים. לא יכולנו להיכנס לירושלים עתיקה. זה חומה כפשוטה. ממש חומת אבנים כפשוטה. אבל לא רק החומה כבר. ואחרי מלחמת ששת הימים, גם החומה הזאת נפרצה. ואנחנו התקדמנו מאוד. וקודם שהתפללנו שערי תפילה ננעלו, היינו צריכים להתפלל ממרחקים, וצריך לצבוח בקולי קולות, שישמע לפני ולפנים, שישמע קולנו. ולכן ננעלו שערי תפילה, ננעלו שערים, אבל גם כששערים ננעלים, אם אתה צועק, אז שומעים מאחורי השער. אבל אם יש כמה שערים, אחד אחרי השני, אז הצעק, בקושי הצעקה נשמעת. כשאתה מתקרב, חומה אחת נפלה, התפילות יותר נשמעות. חומה שנייה נפלה, התפילות עוד יותר נשמעות. נשארה חומה רוחנית שמונעת אותנו מלהיכנס למקום בית המקדש. זאת החומה שנשארה. אנחנו כבר קרובים, ואולי שערי התפילה הם כבר במאמץ, אנחנו יכולים כבר להשמיע את קולנו שישמע מאחורי לפני ולפנים. אז זה כמובן לא כמו להיות לפנים. ודווקא המצב הזה הוא מחייב אותנו, ההתקדמות הזאת שאנחנו נמצאים בה, הלפני, הקרוב, הוא מחייב אותנו לעשות מאמצים כפולים מצידנו, להיות ראויים גם לפרוץ את החומה האחרונה, כנס לפני ולפנים. אנחנו מרגישים שלפנינו יש עוד הרבה אתגרים. המציאות היא לא כל כך פשוטה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה הסדר של הגאולה. יש כל הזמן התקדמות, ובדרך, בתוך ההתקדמות, מעצורים. מעצורים נוראים שלפעמים נראה שהכל מתרסק. שהכל מתחיל ללכת אחורנית. אבל זה חלק מתהליכי הגאולה, וככל מה שאנחנו מתקדמים, ייתכן מאוד שהמעצורים יחריפו. זה סימן להתקדמות. וכמו שאמרנו כמה פעמים, חבלי לידה, מקרב את הלידה, הצירים מתגברים, נעשים גם יותר רצופים וגם יותר קשים. אבל אנחנו יודעים שהצירים, שזה הלידה מתקדמת. ועלינו לעשות את כל הפעולות כדי לקרב את הלידה. לקרב את מהלכה של הגאולה. והעבודה היא עבודה אישית של כל אחד מאיתנו, להתחזק בתורה, במצוות, במידות, במעשים, ולהרבות בתפילה, ריבונו של עולם ישמע תפילתנו, ונזכה במהרה לגאולה שלמה.